Okay, and if we see it in the lead, are they for you gone?
What's
up? Ah, you can אז הוא הביא מחלוקת בין התוספות והלשון השנייה ורשי לבין הנימוקי יוסף. התוספות סוברים שכשהשליח שוגג אנחנו אומרים זה דומה לחצר, כן, בעל כורח מוטיב בה, ובמקרה כזה צריך להיות שליח לדבר, יש שליח לדבר עבירה, והנימוקי יוסף חולק. ואפילו לא ידע השליח, נני, אין שליח דבר עבירה, הוא פטור המשלח. ובשך העריך בזה להוכיח כדברי הנימוקי יוסף. וזה לשונו. מתשך טוען שהנימוקי יוסף צודק. וזה לשונו. ועוד. מביא ראיה דעל כוחך, מה שהוציאו כן מהמשנה לפרק מרובע כפי פירוש רשי, אין פירוש המשנה כן. מה שהוציאו כן מהמשנה, הכוונה היא התוספות, הוציאו מהמשנה את החידוש הזה, אז הוא אומר אין פירוש המשנה כן, אי אפשר לפרש את המשנה כך. מדוע? דין כן, למה לתלמודה להקשות בפרק כמה למציע, לפיוד עמוד ב' אריש לקיש? דאמר חצר משום שליחות התרבי, ומשמע לרבי יוחנן לא קשה מידי, והבלאבה הכי תיק שכן המתנית אין דמרובה, אפילו בלא ברייתא דימצא תימצא. אני אסביר, הגמרא במציע, הזכרנו אותה בשבוע שעבר. הגמרא והמציאה מביאה את הברייתא. אין לי אלא ידו. כך דורש את הברייתא. כתוב, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, משור עד חמור עצה חיים שניים ישלם. דורש את הברייתא, אין לי אלא ידו. גגו, חסרו וכרפיפו מניין. תלמוד לומר, ימצא תימצא מכל מקום. דרשה דומה לגבי גט, ונתן בידה, אין לי אלא ידה, לגה חסרה וכרפיפה מניין, תלמוד לומר ונתן מכל מקום. כל פנים, הגמרא דורשת מברייתא שכשם שהגנב גונב בידו, הוא יכול לגנוב גם באמצעות הרשות שלו. ועל זה מביאה הגמרא מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש. מה המחלוקת? חצר משום מה היא, החצר שהיא קונה משום מה היא קונה. רבי יוחנן אמר משום יד, ויש לקיש אמר משום שליחות. זאת אומרת, מחלוקת רבי יוחנן ויש לקיש בשאלה כשהברייתא או התורה או התורה חידשה שיש אפשרות לקנות באמצעות רשותו של אדם, אז נחלקו רבי יוחנן ריש לקיש, מאיזה דין זה? האם זה מדין יד או מדין שליחות? שואלת הגמרא על ריש לקיש, קושיה, הזכרנו בשבוע שעבר. הרי כתוב, אין לי אלא ידו, גגו חצרו וכרפיפו מעיניים. תלמוד לומר, ימצא תימצא מכל מקום. אז יש לנו פסוק שמרבה שאפשר לגנוב באמצעות החצר. אתה הרי סובר, שואלת הגמרא, שחסר משום שליחות התרבי, והרי אין שליח את דבר עבירה, כך שואלת הגמרא. זאת אומרת, מה יוצא מהגמרא? יוצא מהגמרא שלרבי יוחנן באמת אין קושיה, ההפך, לפי רבי יוחנן הברייתא מסתדרת מצוין. אם החסר היא יד, אדם גונה, יש לאדם כמה ידיים. יש לו יד, היד שהוא גדל איתה, היד הטבעית שלו, יש לו עוד ידיים. יש לו חצר, יש לו גג, יש לו כרפף. זה, כל אלה נחשבים ידיים שלו. הם קונים לו מדין יד. אבל לי בדרך ריש לקיש, ריש לקיש אומר לא, זה לא יד. הרשות שלך איננה ידך. אז מאיזה דין היא קונה? שליח. כמו שאני יכול לעשות שליח, אני, אז החצר עובדת בשבילי מדין שליחות. שואלת הגמרא, הרי אין שליח את דבר עבירה. ומכוח הקושייה הזאת, באה הגמרא לחילוק. הגמרא מתרצת, כמו שאמרנו, שני תירוצים. תירוץ אחד, הכלל שאין שליח לדבר העבירה נאמר במקום שהשליח הוא בר חיובה, חסר אילת בת חיובה. תירוץ שני, הכלל שאין שליח לדבר העבירה נאמר במקום שהשליח יש לו בחירה, איבא יביד, איבא לא אביד, חסר, בעל כורח מוטיב, אין לה בחירה, בעל כורח מוטיב, כך אומרת הגמרא. אז שואל השח, הגמרא מקשה, כמו שאמרנו, את הקושייה הזאת על ריש לקיש. ריש לקיש סובר שחסר משום שכיחות התרבאי. שואלת הגמרא, איך אתה תסביר את הברייתא הזאת? לרבי יוחנן זה לא קשה. שואל השח, עד שהגמרא מקשה מברייתא על ריש לקיש, תקשה הגמרא לפי רש"י ותוספות ממשנה מפורשת. הרי לפי תוספות במשנה בבבא קמא דף ע"ט כתוב שכשהשליח הוא שוגג יש שליחות לדבר עבירה, וזה קשה לכולי עלמא, זה משנה מפורשת. מה יעשה רבי יוחנן עם המשנה הזאת? הרי איך אמרנו, איך הדברנו פשט במשנה? במשנה כתוב, היה מושכו ויוצא, ומת ברשות הבעלים, פטור. יגביאו שיוציאו ברשות הבעלים ומת, חייב. נתנו לבחורות בנו ולבעל חובו, לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר ולסוחר. מי נתן? אז הסביר רש"י, מתוספות, מי נתן? נתנו לבחורות בנו ולבעל חובו, מי נתן? נתן הגנב. איך הוא גנב? הוא שלח את הכהן לקחת לפדיון הבן את התלה של מישהו אחר. הכהן לתומו הולך ולוקח, אבל הוא לא יודע שהתלה לא שייך למי ששלח אותו. ובמקרה כזה, אומרת המשנה, היה מושכו ויוצא, הוא מת ברשות הבעלים פטור, הגביאו שיוצא מושכו הבעלים ומת, חייב. מי חייב? חייב המשלח. למה הוא חייב? כי בשוגג יש שליחות לדבר עבירה. נו, אז זה כבר התירוץ, אבל לכאורה נשאל, הרי אין שליח לדבר עבירה. איך אני שולח כהן לקחת תלה לפדיון הבן מהרשות של פלוני, הוא הולך ולוקח ואני חייב, הרי אין שליח לדבר עבירה. וזה קשה לכולי עלמא, שואל השח. גם לרבי יוחנן, איך רבי יוחנן יסביר פה פשט? כאן לא מדובר על חצר, כאן מדובר על אדם שנשלח, כשהוא לא יודע, הוא הולך הוא למעשה גונב בשוגג. אבל מישהו שלח אותו לגנוב. הוא גונב בשוגג, כשמישהו שלח אותו לגנוב. מה רבי יוחנן יעשה? איך רבי יוחנן יתרץ את המשנה? המשנה הזאת קשה לכולי עלמא. אם אני מסביר שהמשלח חייב במשיכת הכהן, במשיכת הבעל חוב, במשיכת השומר חינם, במשיכת השואל, אני חייב, לא הוא. אז איך אני חייב? הרי אין שליח לדבר עבירה. אלא מה תתרץ? מה נגיד? התשובה היא, הוא לא יודע. הוא לא יודע? אז במקרה שהשליח שוגג, אז יש שליח לדבר עבירה. כשהשליח שוגג, יש שליח. זה דומה לחצר. זה ממש דומה לחצר.
זה
בחירה? בבקשה?
זה בחירה דומה לחצר?
אין לו בחירה, הוא לא מעלה על דעתו שהוא גונף. הכוונה, בעל כוח אין אותי בה. כשאתה שולח שליח, השליח לא יודע. ההפך, אתה הזמנת אותו לפדיון הבן. הזמנת כהן לפדות את הבן. והוא שואל אותך, מה אתה נותן לי? הוא אומר, לך לדיר, תוציא מהדיר. הוא בטוח שהדיר הזה הוא שלך. הוא הולך ולוקח מהדיר כבשה או כבש, וזה לא שלך בכלל. ועד מי חייב? לפי התוספות ורש"י, כתוב במשנה שאתה חייב. המשלח חייב. נו, אין שליח את דבר עבירה. אין שליח את דבר עבירה. אז מה התירוץ? במקרה כזה יש שליח לדבר עבירה. זה כמו חצר. כשהשליח שוגג, הוא כמו חצר. הוא לא מעלה על דעתו שהוא עושה מעשה עבירה בכלל. במקרה כזה המשלח חייב. כך שואל השח.
היא לא מסדר בחיובה.
בבקשה?
היא לא
מסדר בחיובה. לא, בעל כוח אמוטיב בה. כן, אבל זה בעל כוחו. הוא בכלל לא מעלה על דעתו שהוא עושה מעשה עבירה בכלל. הוא לא צריך לעלות על דעתו. אם אדם, אדם רוצה לקיים מצווה, שולח אותי להוציא את הלמה מהדיר, אני צריך לעלות על דעתי שהדיר הזה הוא לא שלו? אני לא צריך לעלות על דעתי דבר כזה. כן? אז שואל השח, אז איך כולם יתרצו את המשנה הזאת? הרי אין שליח דבר עבירה. אלא מה? לפי תוספות ורשי, מורחים לתרץ שהשליח שוגד. נו, אז למה הגמרא מקשה על ריש לקיש בבאר מציע? שהוא סובר שאפשר לגנוב על ידי חצר, וחצרים משום שליחות, אין שליח דבר עבירה. תקשה הגמרא לכולם. איך אתם מסבירים פשט במשנה? משנה מפורשת ובקמה. לפי דברי התוספות ורשי, אין אפשרות להסביר בפשט. זה קושיית השח. אני קורא את זה בפנים. ועוד, בעל כורחך מה שהוציאו כן מהמשנה בפרק מרובה, כפי פירוש רשי, אין פירוש המשנה כן. אם נגיד שזה פירוש המשנה, אם כן, למה לבית תלמודה להקשות פרק? כמה דמציע הריש לקיש דאמר חצר משום שליחות את רבי, משמע דל רבי יוחנן לא קשה, לא קשה מידי. ואבלה רכי, תיק שכן המתניע. מה נעשה עם המשנה בבבא קמא? ואבלה רכי, תיק שכן המתניע, דמרו בה. אפילו מלא ברייתא דימצא תימצא, אין את הברייתא של דימצא תימצא. איך מסבירים פשט המשנה? וכמו שמוכרח לתרץ את המשנה, כך יתורצו דברי ריש לקיש. מוכרחים לומר, אומר השח, לא נכון. לא נכון. אלא ודאי, אין הפירוש במשנה דמרובה שהמשלח חייב במשיכת השומר. זה לא הפירוש במשנה. אז מה הפירוש? אלא כמו שפרשו שאר המפרשים, ואין שם. איך פרשו? רשי בלשון הראשונה שלו פרש. מה הכוונה של המשנה? נתנו לבחורות בנו ולבעל חובו. אדם שלח אדם שלח אדם נתן תלה לכהן, נתן, לא שלח, נתן תלה לכהן, והגנב בא וגנב את התלה מהרשות של מהחצר של הכהן. היה מושכו ויוצא ומת פשוט הבלים פטור, הגביאו שלו, או נתן תלה לכהן או לבעל חוב, או נתן תלה לשומר חינם שישמור לו, או לשומר שכר שישמור לו, והגנב גנב מהבית של השומר. כך מתפרש את המשנה. הגמרא כבר שואלת שם, מה צריך? למה שיהיה שונה? אומרת הגמרא, המשנה מדברת על שני ציורים, או שהגנב גונב מבית הבעלים, או שהוא גונב מבית השומר. למה צריכה המשנה לחדש את זה? אז אומרת שם הגמרא הסבר. אבל הפירוש של תוספות ורשי בלשון השנייה למשנה, אומר השח, הוא לא מוכרח. וההפך מקושיית הגמרא במציא הדפיות על ריש לקיש מהברייתא של ימצא תימצא, מוכרח שהפירוש במשנה ובבא קמא הוא לא כמו תוספות. זה מה שהוא אומר. כי אם זה היה כמו תוספות, אז למה מקשיב על ריש לקיש? שיקשו גם על רבי יוחנן.
הגמרא שאתה מוצא המשנה שואלת מה
החידוש במשנה? הגמרא בבבא קמא עוד מעט יביא אותה. הגמרא בבבא קמא בדף האינטט היא מביאה את המשנה כדי להוכיח דין. עוד מעט נראה, הוא יביא את זה, הקצות יביא את המשנה, הוא יביא את הגמרא. אומר הקצות, הנה, אומר הקצות על השח, עוד פעם, השח טען והסיק שההלכה כמו הנימוקי יוסף נגד התוספות, ורשי בלשון השנייה דחה אותה. אז אומר הקצות, והשח הביא הוכחות, כן, תודה רבה, תודה רבה. אומר הקצות ואינו מוכרח דעה בפרק מרובה, שם מפרש לה בשס נמי באן פאחריני, ואם כן מאי תיימה לא קשיא לי לרבי יוחנן אלא לריש לקיש הוא דקשיא לי מברייתא דימצא תימצא. זאת אומרת, הקצות טוען, ברור שיש דעות בגמרא שסוברות, שוודאי מסבירות את המשנה בבבא קמא באופן שונה ממה שהסבירה, ממה שהסבירה שהיא בלשון השנייה והתוספות. ממילא הראיה של השח מהגמרא והמציע היא לא ראיה. הקצות אומר, ברור שיש כמה פירושים בגמרא. הגמרא מפרשת בכמה צורות את המשנה, של היה מושכו ויוצא ומת פרשת הבעלים. מה פירוש נתנו לבחורות בנו ולבעל חובו, לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר וסוחר? אז ברור שיש מי שמפרש כמו שהשח פירש, אבל מצד שני אין הכרח לפרש כך. אפשר לפרש כך את המשנה ואפשר לפרש אחרת. במשנה יש אפשרות לפרש את המשנה בשתי צורות. ממילא לבוא להקשות על הגמרא ובבא מציע, מה השח הוכיח? הגמרא והמציע מקשה על ריש לקיש שסובר חסר משום שליחות, היא מקשה עליו מברייתא. עד שהיא מקשה מברייתא, תקשה ממשנה מפורשת, אליבא דכולי עלמא. איך אתם מסבירים את המשנה? אומר הקצות, להקשות ממשנה מפורשת על אליבא דכולי עלמא אי אפשר, כי ברור שיש הסבר אחר במשנה. והקצות יוכיח שיש הסבר אחר במשנה. ברור שיש דעה בגמרא שמסבירה את המשנה באופן שלא מדובר שהוא שלח שליח לגנוב, כמו שרש"י פירש בלשון השנייה, אלא מדובר שאדם נתן לשומר תלה לשמור, וגנב את התלה מהבית של השומר. וזה גוף המשנה רוצה לחדש, שיש גניבה, כמו שיש גניבה מבית הבעלים, יש גניבה מבית השומר. אז עם אלה אי אפשר להקשות אליבא דכולי עלמא, כי הרי יש דעה בגמרא שמסבירה את המשנה באופן אחר. יש דעה בגמרא שמסבירה את המשנה באופן אחר. אז לכן אומר הקצות, ההוכחה של השח מהגמרא והמציע נפלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן.
רבי יוחנן
לסבור כמו עליה השנייה? ורבי יוחנן, כן, אין הכרח להסביר את המשנה בבבא מציע כמו שהסביר. זאת אומרת, השח טוען, אם אתם צודקים, אז זה קושייה לכולם. צריך להגיע למסקנה שלכם, אליבא דכולי עלמא. מה פתאום אומרים, אומר הקצות? הרי ברור שיש דעה שמסבירה את הגמרא אחרת, והוא יכריח, זה מה שהוא רוצה להוכיח.
אולי בגלל זה, הדין של התוספות לא נכון לפי הדעה השנייה.
מה?
הדין של התוספות.
לא, לא נכון, אין ראיה לדין של התוספות לפי הדעה השנייה. לא, לא נכון, אין ראיה. מהמשנה אתה לא יכול להוכיח. הרי הדין של התוספות מבוסס על פירוש שהם פירשו במשנה. נכון? אם אני מפרש אחרת את המשנה, אין לך ראיה. נכון? לא שהוא לא נכון. אין ראיה שהוא לא נכון. אין ראיה מהמשנה לדין של התוספות. כן? התוספות חידשו דין בהתבסס על פירוש שהם פירשו במשנה. כן? אבל אפשר לפרש את המשנה אחרת. אז נכון, אי אפשר להוכיח את הדין מהמשנה. כן? כי אפשר לפרש, ברור שיש דעות אחרות. אי אפשר להוכיח את הדין מהמשנה, אם אני יכול לפרש את המשנה אחרת. כן. אומר הקצות, ואינו מוכרח, שהרי בפרק מרובה שם מפרש למשס נמי באנפי אחריני. ואם כן, מה איתמה? לא קשה לרבי יוחנן. אלא לריש לקיש זה קשה לי. ולריש לקיש קשה דווקא מהברייתא, מהמשנה לא קשה. כי את המשנה אני יכול לפרש אחרת. אבל מהברייתא קשה. כן? עיין שם ממרובה, עכשיו, הקצות מוכיח. עיין שם ממרובה דף אינטד. הגמרא שואלת שאלה כזאת, בא ימימה, תקנו משיכה בשומרים או לא? מה הכוונה תקנו משיכה בשומרים? הרי יש דין, זה אנחנו יודעים, העברת בעלות במטלטלים, בבהמות למשל, העברת הבעלות מתבצעת על ידי משיכה. אתה מושך את הפרה, עשית מעשה קניין, קנית. כן? אם אני רוצה להקנות לך פרה ואתה מושך את הפרה, קנית אותה. אבל מה הדין בשומר? שומר חינם חייב בפשיעה, שומר שכר חייב גם בגניבה ואבדה, שואל חייב באונס. מה מאיזה רגע השומר מתחייב בחיובים שלו? שואל, משך בהמה. אחרי שהוא משך אותה, הבהמה מתה. חייב או לא חייב? האם השאלה של הגמרא היא, תקנו משיכה ושומרים, או לא תקנו משיכה ושומרים? ואת ממתי השומר מתחייב? האם השואל, יש צד לומר למשל, שהשואל התחייב ברגע שהוא התחיל להשתמש. כל עוד שהוא לא התחיל להשתמש, הוא לא חייב. או לא, נגיד ברגע שהוא משך, ברגע שהוא עשה קניין, אז זה השאלה של הגמרא. באי המאמר, תקנו משיכה ושומרים, או לא. וכאן הגמרא מביאה את המשנה כדי להוכיח. דש מה? ניתנו לבחורות נוף, או לבעל חובו, לשומר חינם, ולשואל. והיה מושכו, והיה מושכו, איך כתוב? היה מושכו ויוצא, ומת ברשות הבעלים, פטור. אז אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, מי לב שומר? שמע מינה תקנו משיכה ושומרים, אמר ללא גנב. אני אסביר איך הגמרא מוכיחה. אתם מבינים, הגמרא מבינה ההפך. האבמינה של הגמרא, האבמינה של הגמרא להוכיח את הדין אם תקנו משיכה ושומרים או לא תקנו משיכה ושומרים, היא לכאורה כמו הפירוש השני ברש"י. כתוב, נתנו לבחורות בנו או לבעל חובו, לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר ולסוחר, והיה מושכו ויוצא, והיה מושכו, איך הלשון? היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים. הגמרא מבינה, המשנה אומרת, נתנו לבחורות בנו לבעל חובו, לשומר חינם ולשואל, והיה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים. מי משך? מי משך? אז הגמרא מבינה, מי משך? השומר? השומר משך. והמשנה אומרת, הוא מת מרשות הבעלים פטור. יגביאו, או שיוציאו מרשות הבעלים ומת, חייב. מי משך? מי יגביע? כתוב, יגביאו, או שיוציאו מרשות הבעלים ומת, חייב. מי יגביע? הבינה הגמרא ואהבה אמינה, השומר. אז מה רואים מכאן? הוכיחה הגמרא, דרך אגב אתה רואה מכאן, שממתי הוא הופך להיות, זאת אומרת, כמו ש... הרי מה הייתה הבעיה של המימה? תקנו משיכה ושומרים או לא תקנו משיכה ושומרים? יש דין, יש תקנת משיכה ושומרים. מה הכוונה תקנו? כמו שהסברנו, מאיזה רגע הוא הופך להיות שומר? מאיזה רגע הוא הופך להיות שומר? עם כל החיובים של השומר, מאיזה רגע? אז הוא רוצה הגמרא להוכיח מכאן, הנה אתה, מה, אני שואל, מה ההוכחה? הגמרא מבינה שכשכתוב במשנה היה מושכו, בחלק השני של המשנה, בחלק השני של המשנה, נתנו לבחורות בנו לבעל חובו, לשומר חינם ולשואל, לנושא שכר ולסוחר, והיה מושכו, מי משך? השומר משך. השומר משך. הוא מת ברשות הבעלים, פטור. למה? כי זה לא משיכה. זה לא משיכה. אבל אם מת אחרי שהוציא מרשות הבעלים, חייב. כל פנים, האבמינה של הגמרא שהמושך הוא השומר. המושך הוא השומר. ועד ממילא רוצה הגמרא להוכיח, הנה, תקנו משיכה ושומרים. דוחה הגמרא ואומרת, לא, זה לא הפשט במשנה. איך הפשט במשנה? מי משך? לא השומר משך, הגנב משך. ממי? זאת אומרת, אם אני אומר השומר משך, אז הכוונה היא השומר משך מהרשות של הבעלים. שלחתי שומר שישמור לי על תלה. הוא שאל, איזה תלה? שלחתי אותו אל הדיר. אמרתי לו, קח משם תלה, תשמור עליו. הוא משך, זה אב אמינה של הגמרא. זה אב אמינה של הגמרא. שהשומר מושך, ואתה רואה שאנחנו דנים מה ההגדרה של משיכה. סימן שיש משיכה ושומרים. אומרת, מה אי אפשר להוכיח מכאן? למה אי אפשר להוכיח מכאן? כי בכלל לא מדובר שהשומר מושך. לא מדובר שהשומר מושך. אז מי המושך? הגנב. הגנב הוא המושך. אמרנו כבר, כדי שגנב יהיה גנב, צריך קניין. אז המשנה מגדירה, מהו הקניין? שאתה אומר, גנב? גנב כתוב ברישה. ברישה של המשנה כתוב. היה מושכו ויוצא, הוא מת רשות הבעלים פטורי, ביו שעושה רשות הבעלים באמת חייב. גנב כתוב ברישה. אומרת הגמרא, תנא גנב מבית בעלים, ותנא גנב מבית שומר. יש שני סוגים של גנב. יש גנב גונב מבית הבעלים, ויש גנב גונב מבית השומר. כל פנים, אתה לא יכול להוכיח מכאן אם תקנו משיכה בשומרים או לא. למה? כי איתך לא מדובר כאן על משיכת השומר, כמו שחשבת באהבה אמינה. על מה מדובר כאן? על משיכת הגנב מבית השומר. זאת אומרת, אני נתתי לשומר בהמה. מאיפה נתתי? בהמה שלי. והגנב גונב אותה מבית השומר. אז זה החידוש של המשנה. אז שאת הגמרא, אתן הריש הגנב, אומרת מה, תן הגנב שגנב מבית בעלים, ותן הגנב שגנב מבית שומר. אמר לרב אשי, לא תדחיה, מה לי גנב שגנב מבית שומר, מה לי גנב שגנב מבית בעלים. רב אשי אומר, אני לא מבין. לא מבין, מה, צריך, המשנה צריכה להגיד שני דינים? מה ההבדל בין גנב שגונב מבית הבעלים לגנב שגונב מבית השומר? אז מה רב אשי מתכוון לומר? מה רב אשי מתכוון לומר? בהכרח חייבים לומר, כמו שהבנו באהבה אמינה. שהשומר, השומר הוא לוקח את הטלה מבית הבעלים. ומי גנב? מי הגנב? לפי, אם אני אומר שהשומר רוצה, אז מי הגנב? הגנב הוא המשלח. זאת אומרת, אז יש לנו פה מחלוקת בגמרא, יש הוכחה, דחייה של ההוכחה, ורב אשי אומר, הדחייה של ההוכחה היא לא דחייה. אז יש פה מחלוקת בגמרא, איך לפרש את המשנה. וזה שני הפירושים ברשי. בית רשי הביא שני פירושים במשנה. פירוש אחד זה הפירוש של אהבה מינה, ולפי רב אשי מוכרחים לפרש כך. פירוש שני זה הדוחה, התרצן. לא מדובר פה בכלל שהמשלח חייב. מדובר בגנב שגנב מבית שומר. זה שני פירושים במשנה. אז אומר הקצות, אז מהגמרה הזאת אתה רואה שאפשר לפרש את המשנה בשני, 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 בשני פירושים. אז אתה לא יכול לבוא להוכיח מהגמרה והמציע, כן? לבוא ולשאול על הגמרה והמציע, מה שהשלח שאל, למה הגמרה להוכיחה מהמשנה? יש לא להוכיח מהמשנה. יש שני פירושים במשנה. נכון? זה מה שטוען הקצות. וכתבו שם תוספות, וכתבו שם תוספות, ורבונה דאמר ביקה בו כנאור, דחי אחי, לא גנב, לא גנב, ולא חייש לפירחה, מה לי גנב שגנב מבית שומר, מה לי גנב שגנב מבית בעלים. יש פה למישהו מראה בבא קמא? אני רוצה את אותו. יש פה? אם אין אני אגיד בעת, לא משנה. או יש, יש, יש פה. הראל. הנה, תודה. כן. התוספות כאן במקום, אחרי שהוא הוכיח את המוכיח מהמשנה, הוא אומר כך, רגע אחד, רק רגע אחד, אומר תוספות, איך אנחנו הסברנו? אנחנו הסברנו מה הבעיה של המאמר. המאמר אמר, תקנו משיכה ושומרים או לא תקנו. אז אני הסברתי מקודם, ממתי השומר הופך להיות שומר, עם כל החיובים שלו. האם משעת המשיכה, נניח שואל, שואל, הוא שאל גרזן. אז ממתי הופך, ממתי הוא מתחייב? מהרגע שהוא הגביע את הגרזן, או מהרגע שהתחיל להשתמש בו? כך אני הסברתי, ולפי זה הסברנו גם את הגמרא. התוספות טוען, אי אפשר להסביר כך פשט, שהשאלה של המימר, תקנו משיכה ושומרים, או לא תקנו משיכה ושומרים, כביכול אנחנו מסופקים עם החיובים של השומרים, מתחילים בשנת המשיכה או לא. יש הוכחות ברורות, אומר תוספות, שחיובי השומרים מתחילים ודאי בשנת המשיכה. על זה אין ויכוח. נו, אז מה הדיון? מה הדיון אם תקנו משיכה ושומרים או לא? אז אומר התוספות, הנפקמינה היא לחזרה. הרי כשאתה משאיל בהמה למישהו, השאלת בהמה, או הזכרת בהמה, אתה לא יכול לחזור בך. השאלה היא, ממתי אתה לא יכול לחזור בך? וזה הספק, האם כמו שהמשיכה של השומר מחייבת אותו מאותו רגע שהוא משך, בכל החיובים, כן? שומר חינם חייב בפשיעה, שומר שכר חייב בגנבה ועבדה, שואל חייב באונס. אז זה ברור שבשעת המשיכה הוא מתחייב. טוב, זאת אומרת, יש הוכחות לכך, יש הוכחות לכך. השאלה היא, ממתי אין יכולת לבעלים לחזור? הזכרת בהמה, שאלת בהמה, אתה מתחרט. אתה אומר, תחזיר, אני לא רוצה, אני חושב. אז האם המשיכה קובעת או השימוש קובע? האם מאיזה רגע אין לך יכולת לחזור? אומר התוספות, אני אקרא את זה בלשון שלהם, תקנו משיכה ושומרים או לא, לא מבעל אם משעת משיכה או משעת מלאכה מתחייבים כל חד וחד כדינה. זה פשוט הגמרא. דפשיטה, דמשעת משיכה מתחייבים. יש לזה ראיות. אז מה הספק? אלא אומר היא, דמיבה אלי בשואל וסוחר, אימצי משאיל ומזכיר למד הרבה לחזור בהם, אפילו משך, עד שיתחיל במלאכה או לא. דאיקה למאן דאמר, גבי שואל, יש דעה, שואל קרדו מחברו, ביקה בו קנאו, לא ביקה בו לא קנאו, ומצי משאיל עד הרבה. זאת אומרת, יש מי שסובר שהבעלים יכול לחזור בו גם אם השואל כבר הגביע או משך כל עוד הוא לא התחיל להשתמש. זאת שיטת רבונה, בכך לומד התוספות. אז ממילא הספק, זה הספק של הגמרא. אז מה יוצא עכשיו? ליבה בתוספות, שלרבונה היה פשוט. מה שהמימר מסתפק, רבונה היה פשוט לו. שמה? שזה לא תלוי במשיכה. זה תלוי בשימוש. ביקה בו, קנאו. לא ביקה בו, לא קנאו. לא ביקה בו, לא קנאו. אם ככה, לומד תוספות פשט. אז איך רבו להסביר את המשנה? הרי הגברה רוצה להוכיח לפשוט את הספק של המימר מהמשנה. נכון? עכשיו, איך היא פושטת? מזה שכתוב, היה מושכו ויוצא, נתנו לשומר חינם ולשואל, והיה מושכו ויוצא, ומת בשטבלים פטור, הגביעו שעושים משטבלים ומת חייב. אז מה רואים? שתקנו משיכה ושומרים, כך אומרת הגמרא, מה אליו שומר? זאת אומרת, והסברנו פשט, מה פירוש מה אליו שומר? הרי הפירוש הזה במשנה מבוסס למעשה על ההבנה שהמשנה לא מדברת בגנב שגונב מבית שומר, אלא המשנה מדברת על שומר שהפך להיות גנב על ידי זה. לא הוא הפך להיות גנב, הבעלים הפך להיות גנב, על ידי המשיכה של השומר. אז אומר התוספות, רבונה ודאי לא יכול לפרש כך, כי רבונה סובר שהכל תלוי בשימוש, לא תלוי במשיכה. נו, איך הוא יסביר פשט במשנה? מוכרחים לומר שהוא יסביר את המשנה כמו התחייה של הגמרא. מה התחייה? בכלל לא מדובר בשומר, מדובר בגנב. המושך כאן הוא לא השומר, המושך כאן הוא הגנב. זאת אומרת, אז הקטות טוען גם לשיטת התוספות. הרי התוספות חייבים, הם עצמם הרי מציעים, סומכים את ידיהם על הפירוש השני ברש"י, והם עצמם, בתוספות עצמו כתוב בהמשך, שלדעת רב הונא ודאי חייבים לפרש את המשנה אחרת. אז מה אתה מקשה? מה השח מקשה? הקצות אומר לשח, אתה מקשה על התוספות לשיטתכם. איך תסבירו את הגמרא במציאה? אומר הקצות, הרי התוספות עצמם אומרים שיש שני פירושים במשנה. הרי רב הונא חייב ודאי לפרש את המשנה אחרת, לא כמו שהם אמרו. ברור? זה כוונת הקצות. כן. הלאה. נלך הלאה. וכתבו, אני קרא את זה בלשון של תוספות, וכתבו שם תוספות, ורב הונא דאמר ביקה בו קנאו דח יחי, לא גנב. ואת לא מדבר שהשומר משך, אלא הגנב משך. והוא לא חושש לפרחה של רבשי. מה לי גנב שגנב מבית בעלים? מה לי גנב שגנב מבית שומר? ואם כן, לפי סלקדאיתך דשס, הכוונה, הבאמינה של הגמרא, בברמסי הדפיות, שאפילו בחצר, דבעל כורח נמי, אין שליח את דבר עבירה, הווה מפרש למשנתנו דמרובה דקאיה גנב, שגנב מבית שומר, וכמו שמפרש רב הונא. אבל לרב אשי, דלא סבירה לדקאיה גנב, אם כן צריכים לפרש כפירוש רשי, שהגנב מתחייב במשיכת השומר. ולמה הוא מתחייב במשיכת השומר? כי השליח שוגד, השליח לא ידע. וזה דומה לחצר, זה בעל כורחי מותים. בקיצור, הקצות טוען, הראיה של השח היא לא ראיה. ברור שיש בגמרא שני פירושים במשנה. אז להביא ראיה מהמשנה נגד ריש לקיש אי אפשר. מדוע? משום שהמשנה יכולה להתפרש באופן אחר. אז כשרצינו להקשות על ריש לקיש, הקשינו מחצר, מהברייתא, ולא מהמשנה. זה הקצות. אז הקצות דחה את הראיה של השח. אומר הקצות, אבל לגופו של עניין, אני חושב שהשח צודק. זאת אומרת, בדין אני מסכים עם השח. הראיה שהוא הביא לא ראיה, אבל בדין אני מסכים איתו. ובעיקר הדין נראה כהכרעת השח. ואפילו איך ולא ידע השליח, אין שליח לדבר עבירה. ומדוע? מדוע? אומר הקצות, בגלל שבגמרא כתוב, הגמרא שואלת מחצר. אומרת הגמרא, חצר? בעל כורחי מוטיב בה. פשט. בדרך כלל בשליח רגיל, איבאי אביד, איבאי לא אביד, יש לו בחירה, הוא יכול לעשות, יכול לא לעשות. חצר, אין לה את הבחירה. אין לה את הבחירה. הרי מה הציור שאדם גנב על ידי חצר? ראינו את רש"י, מה שקצות הביא קודם. בהמה נכנסה לתוך החצר, והוא נעל בפניה את הדלת, היא לא יכולה לצאת. החצר, כשאדם משתמש בה כדי לגנוב, היא עובדת. לחצר אין רצון. לחצר אין רצון. לאדם יש רצון. מה הכוונה? גם אם אדם לא יודע, גם אדם שלא יודע, שוגג, כן? הוא חושב, השליח שהולך לי, שהבעלים שולח אותו לקחת תלה מהאדיר, כשהוא לא יודע שזה שפלוני, הוא באמת שוגג, הוא לא יודע. אבל אי אפשר להגיד שאין לו בחירה. אפשר להגיד שאין לו בחירה. הגמרא כשהיא באה ואמרה שבחצר יש תיחות את דבר עבירה, זה בגלל שהחצר בעל כורחי מוטיב, אין לה רצון. היא תלויה כולה ברצון של הבעלים. אבל שליח, גם אם הוא לא יודע, יש לו בחירה. הוא יכול לרצות, הוא יכול לרצות לעשות, יכול לרצות שלא לעשות. הכל תלוי בו. אז המסברה הוא מקבל את השח. עכשיו הוא מוכיח, וכן נראה מדברי רש"י גופי פרק האיש מקדש, דף נון. זה לשון רש"י. זה לשון רש"י. ובעל הבית פטור, אני אסביר מה שמדבר שם. כתוב ככה, המשנה אומרת במעילה, מסכת מעילה, אדם שולח שליח להביא לו בשר ממקום מסוים, כן? להביא לו בשר ממקום מסוים, הולך השליח ומביא לו את הבשר, ובסוף מתברר שהבשר שהוא הביא לו זה בשר קודשי, בשר של קודשים. אז מי מעל? מי המועל? מי, באמת, הוא אכל, המשלח אכל בשר קודשים בשוגג. מי שאוכל בשר קודשים בשוגג, שאסור לו לאכול, אז הוא חייב קורבן מעילה, חייב לשלם את הקרב, את החומש, ולהביא קורבן אשם, אשם מעילות. מי יהיה חייב? מי יהיה חייב? המשלח או השליח? אז הכלל אצלנו אומר, הגמרא לומדת בקידושין, דף מ"ב, שיש שליחות לדבר עבירה במעילה. במעילה התורה חידשה, היא לומדת גזירה שווה, שבמעילה זה אחת מהפרשיות שיוצאות מן הכלל. בדרך כלל אנחנו אומרים, אין שליח לדבר עבירה, במעילה יש שליחות לדבר עבירה. אז המשלח ששלח שליח להביא לו בשר ממקום מסוים, והלך השליח והביא, המשלח חייב. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, אדם שלח שליח להביא לו מן החלון, בשר מן החלון, והביא לו מן הדלוס חמה, השליח חייב. הוא שלח שליח להביא לו ממקום, אמר לו ממקום מסוים, הביא לו ממקום אחר, והבשר שהוא הביא לו במקום אחר זה בשר קודשי. במקרה כזה השליח חייב. למה? שהוא לא ביצע את השליחות כמו שהמשלח אמר לו, כן? אבל אם הוא אמר לו בלשון סתומה, תביא לי בשר מהבית, והוא הלך והביא לו, אבל הוא הביא לו בשר קודשי בשוגג, במקרה כזה המשלח חייב. שואלת הגמרא, והרי המשלח אומר, לא היה בליבי על זה. אני התכוונתי לבשר אחר, לא לבשר שהוא הביא לי. כן? לא לבשר שהוא הביא לי. אומרת הגמרא, זה לא יעזור. למה זה לא יעזור? אומרת הגמרא, בגלל שרוצה הגמרא להוכיח מכאן, דברים שבלם אינם דברים. אתה אמרת להביא לך מהבית, מה אתה אומר? לא היה בליבי. יכול להיות שאתה אומר אמת, אבל אתה לא אמרת לו מאיפה הוא הביא לך מהבית. אתה חשבת ממקום אחד, הוא הביא ממקום אחר. דברים שבלב אינם דברים, כך רוצה הגמרא להוכיח שדברים שבלב אינם דברים. אומרת הגמרא, מי אמר? אולי, כאן החיסה, מה פה דברים שבלב אינם דברים? כשאתה אומר דברים שבלב אינם דברים, הכוונה היא שאני מאמין לך. היא לא אומר שאתה שקרן. אבל אתה לא אמרת. זה בלב שלך. בלב חשבת. אבל אנחנו לא סומכים על דברים שבלב. אתה אמרת, תביא לי בשר מהבית. הוא הלך והביא לך בשר מהבית. אז הוא עשה את השליחות שלך. אם הוא עשה את השליחות שלך, אז אתה אכלת בשר קודשי בשוגג, אתה חייב קורבן מעילה. קרב, חומש ועשה. אומרת הגמרא, מה הבעיה? אולי בגלל שאנחנו לא מאמינים לו? זה לא בגלל שדברים שבלב אינם דברים. באמת דברים שבלב אני יכול להגיד כן דברים, אבל כאן אני לא מאמין לו. אומרת הגמרא, למה אתה לא מאמין לו? כי אתה אומר, אולי הוא רוצה להיפטר מקורבן. אומרת הגמרא, אם הוא רוצה להיפטר מקורבן, הוא לא צריך להגיד לא היה בליבי. מה הוא יכול להגיד? נזכרתי, או מזיד, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, או נזכרתי. אין אדם משים עצמו עכשיו, אומרת הגמרא, נזכרתי. יכול היה לומר, נזכרתי. ומה די? אם אדם שולח שליח להביא לו בשר, בשר קודשי, בטעות, הוא לא יודע שהבשר הוא בשר קודשי, והוא מביא לו. אבל לפני שהוא מביא לו, כן, הוא נזכר שהבשר הזה בשר קודשי. אז במקרה כזה המשלח לומר, מי מועל? השליח מועל. ברגע שהמשלח נזכר, אז עדינו שהמשלח לומר, מי מועל? בבקשה? מעילה היא בשוגג. אז במקרה כזה, כיוון שהשליח שוגג, הוא חייב. אם גם המשלח שוגג, אז המשלח חייב. אבל אם השליח, אבל אם המשלח נזכר, במקרה כזה הוא לא חייב. מי שחייב זה השליח. אז אומרת הגמרא, ברור שאני לא חושב בו שהוא אומר שקר. כי אם האדם הזה רוצה להיפטר מקורבן, הוא לא צריך להגיד לא היה בליבי. יכול היה לומר, נזכרתי, הוא ייפטר מקורבן. וזה מין מיגו כזה, שמוכיח שהוא ודאי אומר אמת. אז למה באמת לא סומכים על מה שהוא אומר? כי דברים יש בלב, אינם דברים. זה ההוכחה של הגמרא. עכשיו, ברש"י כתוב, באמת למה? למה באמת כשאדם שולח שליח להביא לו חפץ של הקדש, ובמקרה הזה בשר, והוא מביא לו משוגג, למה באמת אם השליח נזכר המשלח לא חייב? למה? אז כתוב ברש"י כך, זה מה שהקצות מצטט. את רש"י מסביר את הגמרא. זה לשון רש"י. ובעל הבית פטור כיוון שנזכר לב שגגה הוא גבי ושליח חייב. עכשיו מדובר לא על בשר אלא על כסף. ושליח חייב שהוציא מאות הקדש לחולין. השליח בשוגג הוציא מאות הקדש לחולין. ואילו לא נזכר, הציור שם זה שהוא שולח אותו לקנות. בכסף הזה, אומר לו, יש כסף, לך תקנה. והשליח הולך וקונה. אחרי זה בא הבעל הבית ואומר, אני לא התכוונתי לכסף הזה, התכוונתי לכסף אחר. אז אומרת הגמרא, אם הוא היה שקרן, הוא לא צריך להגיד לא היה בליבי. יכול היה לומר, נזכרתי שהכסף הוא כסף של קודשים. ואם הוא נזכר, אז הדין הוא שהוא לא חייב. מסביר רש"י, ואילו לא נזכר בעל הבית, אביה רמיה נעילה בעל הבית. זאת אומרת, אם הוא לא היה נזכר, אז מי היה חייב? הבעל הבית. למה? הרי אין שליח את דבר עבירה. התשובה היא, מעילה, משהו חריג. יש שליחות את דבר עבירה במעילה. כן? דיטרבי שליח למעול, שולחו על ידו, בראש פרקי. אבל אשתא דאיפטר בעל הבית, במקרה שבעל הבית נפטר, למה? כי הוא נזכר. רמיה, מעילה, השליח, ככל התורה כולה, לשון רש"י, ואין שליח לדבר עבירה. והעושה הוא מתחייב. אין שליח לדבר עבירה. והעושה הוא מתחייב. עד כאן לשון רש"י. שואל הקצות, אני לא מבין את רש"י. מה רש"י אומר? רש"י בא להסביר, למה כשנזכר בעל הבית, השליח חייב? אז אומר רש"י, אם לא נזכר בעל הבית, אז הבעל הבית יהיה חייב, כי יש שליחות לדבר עבירה. למה יש שליחות לדבר עבירה? יש ריבוי מיוחד. אבל אם הבעל הבית נזכר, אז אומר רש"י, אבל הבעל הבית נפטר. למה? כי הוא נזכר. אז מה? אז השליח חייב, כמו בכל התורה כולה. שאין שליח לדבר עבירה. כשגם בעל הבית לא נזכר, אז שם יש ריבוי, שיש שליחות לדבר עבירה. אבל אם בעל הבית נזכר, אני לא יכול לחייב את בעל הבית. אני לא יכול לחייב את בעל הבית, אני מחייב את השליח. למה אתה מחייב את השליח? כי אין שליח, דבר עבירה. כך אומר רש"י. שואל הקצות, הרי מדובר פה שהשליח שוגג. מדובר פה שהשליח שוגג. והרי התוספות סוברים שכשהשליח שוגג, בכל התורה יש שליחות לדבר עבירה. אז למה רש"י אומר שכשנזכר בעל הבית, השליח חייב, הרי הוא עשה את הכל בשליחות בעל הבית. שואל הקצות, הוא עשה בשליחות בעל הבית, שהבעל הבית יהיה חייב. אז על זה אומר הקצות, אומר רש"י, בגלל שיש שליח דבר עבירה. שואל הקצות, הרי השליח הוא שוגג. כשהשליח שוגג, יש שליחות לדבר עבירה. הוא כמו חצר. זה קושיית אז מה רואים? שרש"י מבין שגם כשהשליח שוגג לא אומרים, עדיין קיים הכלל שאין שליח לדבר עבירה. אני קורא את זה בקצות. הרי מבואר להדיה מדברי רש"י שכתב בכל התורה כולה דאין שליח לדבר עבירה והעושה מתחייב. הרי מדבר שהשליח שוגג, ואף על גב דלא ידע שליח, שהרי גבי מעילה השליח לא ידע. ואין נימה, אם נאמר שבמקום שהשליח שוגג יש שליחות לדבר עבירה, אם כן בנזכר בעל הבית המים מעל השליח, כיוון שלא ידע השליח. אבל כעושה זאת המשלח, ולא עביד שליח מידי. השליח לא עשה שום דבר, השליח שוגג. ושנזכר בעל הבית, אז אומר לכאורה לאהבו תרווי המשלח. זאת אומרת, הוא אומר ככה: מצד אחד רש"י אמר אני לא יכול לחייב את המשלח. למה אני לא יכול לחייב את המשלח? כי המשלח נזכר, אבל הבית נזכר. אז רואים ברש"י שאתה לא יכול לחייב את המשלח, משום שמתנאי החיוב של קורבן מעילה שהאדם יהיה שוגג. אז אם המשלח נזכר, הוא כבר לא שוגג. בסדר? אז אתה לא יכול לחייב את המשלח. למה אתה מחייב את השליח? אמר רש"י, כי אין שליח את דבר עבירה. שואל הקצות, אבל הרי השליח הוא שוגג. אם השליח שוגג, אז מה שהוא עשה עובר למשלח. אז מה אתה אומר? אתה לא יכול לחייב את המשלח. בסדר, אל תחייב את המשלח. גם את השליח אתה אל תחייב. תפתור את שניהם. את השליח תפתור כי הוא שוגג. כשהשליח שוגג, מחייבים את המשלח. את המשלח אני גם כן מבין למה אתה פותר, כי הרי המשלח הוא כבר, הוא לא שוגג, הוא נזכר. בסדר, אז תפתור את שניהם. אבל למה אתה מחייב את השליח? אז מה רואים ברש"י? שהוא לא מקבל את ההנחה הזאת, שכשהשליח שוגג השליחות עוברת אל המשלח. מעשה השליח עובר אל המשלח. כי אם תגיד שכשהשליח שוגג מעשה השליח עובר למשלח, אז תפתור את שניהם. אני מבין למה אתה פותר את המשלח, אבל אתה לא יכול לחייב את השליח. הרי המעשה שהוא עשה עבר אל המשלח. הרי כשהשליח שוגג יש שליח לדבר עבירה. זה ההוכחה של הקצות מדברי רש"י. נעצור כאן בלי נדר, בפעם הבאה נמשיך.